אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה מייקל, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה, מה שלומך?
שלום דקל, חג עצמאות שמח.
תודה, גם לכם. אנחנו נתחיל השבוע, כמו בכל השבועות האחרונים, עם עדכונים על הפסקת האש מול איראן. תכף נדבר גם על לבנון. בחזית מול איראן ראינו שטראמפ העריך השבוע את הפסקת האש, למרות הפרות של ההסכם מצד איראן, ושר הביטחון ישראל כץ פרסם הצהרה בחמישי בערב שישראל ממתינה לארצות הברית. בואי נשמע רגע קטע מדבריו.
ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות.
איפה זה עומד עכשיו?
שאלה טובה, איפה זה עומד עכשיו? זה תשובה שיש רק לנשיא טראמפ. בישראל מעריכים שעד תחילת שבוע הבא הם ידעו מה הכיוון שלו הולך הנשיא האמריקני, ומעריכים שאנחנו מתקרבים לחיתוש הלחימה. וגורמים בישראל אומרים, טראמפ מושיט יד, אמריקנים רוצים הסכם, אבל אין עם מי לעשות אותו. אבל זה הרוב בישראל, כי בתקשורת האמריקנית קצת יותר ספקנים אם טראמפ באמת רוצה לחזור להילחם. אמנם נוסעת מטוסים שלישית מגיעה השבוע לאזור, אבל אנליסטים אומרים, זה עדיין יכול להיות רק צעד טקטי במסע ומתן של טראמפ מול האיראנים. טראמפ עצמו מצייץ כמה ציוצים מאוד מאיימים לעבר האיראנים, אבל הוא גם אומר לעיתונאים בבית הלבן, לקראת סוף השבוע, שיש לו זמן והוא לא ממהר, והוא חושב שדווקא האיראנים לחוצים יותר, ונזכיר שיש לו עדיין כמה אופציות אחרות, כמו הניסיון שלו ליצור מצור ימי נגד האיראנים, או החרפת הסנקציות הכלכליות לפני שהוא חוזר לתקוף צבאית. אבל כאמור בישראל, כמו ששמענו, מתכוננים לחזרה למלחמה.
כן, אנחנו נמשיך ונעקוב לראות מה קורה שם גם בשבוע הבא, ובואי נעבור לחזית מול לבנון. גם כאן יראו כמה מקרים של הפרות בהסכם הפסקת האש. הנה מה שאמר מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה אריק מויאל, לכתב כאן 11 איתי בלומנטל.
אנחנו עמדנו במשימה, הגענו לקו שבו רצינו להיות, אבל יש כאן עוד שלב תיאור מרחב שייקח עוד זמן. יש כאן הרבה מאוד דברים שאנחנו מוצאים, הרבה מאוד תשתיות שאנחנו משמידים, ואנחנו צריכים שכל האזור הזה, שממנו יוצאים המחבלים או שהם תכננו לצאת, יושמד עד אפר ולא יישאר ממנו שום דבר.
אז אם צהל ממשיך לפעול בלבנון, זה לא מבטל בעצם את הסכם הפסקת האש?
אז התשובה היא לא, כי בעיני צהל זה בעצם חלק מההסכם. במסגרת הפסקת האש, לצהל מותר לפעול נגד איומים מיידיים, והוא ממשיך לתקוף אווירית, מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, חוליות משגרים, להשמיד בתים בכפרים לאורך הגבול, וזה גם כולל ירי לעבר כל מי שמתקרב לקו הצהוב. בצהל בהחלט רואים בזה חלק מהסכם הפסקת האש, בחיזבאללה קוראים לזה הפרות, גם בממשלת לבנון קוראים לזה הפרות, ובחיזבאללה שבוע לטענתם הם מגיבים להפרות של צהל בהפרות משלהם, וזה בא לביטוי בירי כתבאמים ורקטות לעבר כוחות צהל בלבנון, והשבוע היו אף מספר פעמים שהם שיגרו כתבאמים ומספר רקטות לעבר ישראל.
היו איזה שהם פגיעות בגוף, ברכוש שאנחנו יודעים עליהם בעקבות השיגורים האלה?
אז היו לצערנו שני חיילים שנהרגו השבוע בדרום לבנון ממטענים, אחד בבניין ממוקד, אחד במטען שהיה על הדרך. מבחינת הירי של חיזבאללה לתוך ישראל, הם יורטו גם הכתבאמים וגם הרקטות שנורו, יורטו רובם עוד לפני שהם חצו לעבר ישראל, אז בצד של בתוך ישראל לא היו נפגעים ולא היה נזק.
ובכל זאת הפסקת האש מחזיקה מעמד?
כן, הפסקת האש מחזיקה מעמד למרות כל ההפרות, ועל רקע זה מתנהלת הפגישה השנייה של שיחות שלום בין שגרירי ישראל ולבנון בארצות הברית, והפעם היא משודרגת ממחלקת המדינה לבית הלבן. טראמפ נוכח בפגישה הזאת, ומיד לאחריה הוא מצייץ ברשת החברתית שלו שהפסקת האש בין ישראל ללבנון מוארכת בשלושה שבועות. הוא גם שב וכותב שהוא מצפה לארח בקרוב את ראש הממשלה נתניהו ואת נשיא לבנון ג'וזף אהון בבית הלבן, פגישה שעד עכשיו נשיא לבנון די מסרב לה.
שמענו לו עיתונאית לבנונית שנהרגה לכאורה מיש צהל, את יוכל לספר לנו על זה?
כן, אז במסגרת ההפסקת אש, האש ולא ממש מפסיקה, קורה מקרה מאוד מצער שגורר ביקורות קשות נגד ישראל. עיתונאית לבנונית מעיתון אל אכבר, שמזוהה עם חיזבאללה, נהרגה מתקיפה של צהל, וצלמת עצמאית שהייתה איתה נפצעת. הביקורות הקשות הן על זה שישראל בעצם מנעה משירותי הצלה להגיע אל השתיים במשך מספר שעות. הן אגב לא היו המטרה של התקיפה, הם נפצעו במקרה. הצלמת מחולצת ראשונה, וגם זה קורה רק לאחר התערבות של נשיא לבנון וקריאות של ארגוני עיתונות בינלאומיים, וגופתה של העיתונאית תמל חליל מחולצת כמה שעות לאחר מכן. בצהל טוענים שלא מנעו מכוחות ההצלה להגיע לאזור ושהמקרה בבדיקה, והם גם מבקשים להדגיש שהם לא מכוונים לעבר העיתונאים.
אירוע אחר שעורר סערה שבוע בעולם, תמונה שפורסמה בתחילת השבוע ברשתות החברתיות של חייל עם מדי צהל, מנתץ לכאורה פסל של ישו בכפר בדרום לבנון. מה אנחנו יודעים על זה ואיך צהל הגיב על זה?
כן, אז לפי התחקיר, חייל מאוגדה 162 שפועל בכפר דבל בדרום לבנון, מנתץ צלב שעליו פסל של ישו, וחייל אחר מצלם את זה. הם מעלים את התיעוד הזה לרשתות, וזה מתפשט ברחבי העולם כמו שריפה בשדה קוצים, תיעוד שמאוד פוגע ברגשות של העולם הנוצרי, ומעורר המון המון ביקורת, כולל מהבית הלבן, כולל מהוותיקן. בצהל וישראל מגיבים הפעם מאוד מהר, נתניהו גינה, רמטכ"ל גינה, וצהל עורך תחקיר, ומגיע לממצאים ממש בתוך ימים ספורים. החייל שניתץ והחייל שתיעד נעצרו שניהם, הם נשלחו ל-30 ימי מחבוש. שישה חיילים נוספים שהיו עדים למקרה אבל לא התערבו, יזומנו לשיחות בירור שלאחריהם יוחלט על המשך טיפול בהם. ובצהל מדגישים שהם חידדו את הנהלים בנוגע להתנהלות עם מוסדות וסמלי דת, והם יחודדו שוב לכלל הכוחות בגזרה בעקבות האירוע. אבל אולי הכי חשוב זה שצהל בתיאום עם אנשי הכפר דאג להחליף את הצלב והפסל שבורים, והם עכשיו עומדים חזרה במקומם.
נעבור מכאן לנושא מדיני, דיון אחר שהתקיים השבוע בבגץ. ביום חמישי דנו בעתירה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שהביאה להתפרעות בכתלי בית המשפט ולמראות שאנחנו לא רגילים לראות במשכן הזה, ככה זה נשמע. דנה, מה קרה בדיון הזה?
אז קודם כל, בזמן האחרון אנחנו באמת עדים לא אחת להתפרעויות ולקריאות ביניים במהלך דיונים בבגץ, אבל השבוע באמת היה אחד המקרים החמורים יותר שראינו. כאמור, דיון על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון 7 באוקטובר, דיון שמתקיים בהרכב מורחב של 7 שופטים ברשות של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. עתירות של התנועה לאיכות השלטון, עמותת זולת, פורום חומת מרגן, דרכנו ואזרחים נוספים, שקוראים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מחוץ לבית המשפט, משפחות שקולות משני צידי המתרס, משפחות שקולות שקורות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את האסון כמקובל בכל שנות קיומה של מדינת ישראל, ומנגד משפחות שקולות תומכות נתניהו שהחזיקו שלטים נגד בגץ וקראו לוועדת חקירה לאומית, זה הרעיון שהקואליציה מנסה לקדם במקום ועדת חקירה ממלכתית. מתנגדי ועדת החקירה הממלכתית שהם תומכי נתניהו כמובן האשימו דווקא את בגץ באחריות לשבעה באוקטובר ושדם ילדיהם על ידי השופטים, ככה הם אמרו, ולכן לטענתם אין אפילו לשופטים סמכות לקיים את הדיון הזה. זה דיון שהנוכחות הפיזית של משתתפים בו הוגבלה, אבל כדי לשמור על פומביות הדיון הוא מצולם והוא מועבר בשידור חי. בשלב כלשהו מתנגדי הקמת ועדת החקירה ניסו לפרוץ לאולם, ומשמר בתי המשפט הורה לשופטים להפסיק את הדיון ולהתפנות ללשכותיהם מחשש לביטחונם, והדיון התחדש בערך חצי שעה אחרי זה. נציג הממשלה בדיון, עורך הדין מיכאל רביל, לא טוען שאי אפשר לחקור כרגע כל עוד המלחמה נמשכת, וכשהשופטים שואלים אותו כמה שנים עוד אפשר להמתין, אז הוא עונה רק שננצח בכל החזיתות. כמו שראינו בדיונים קודמים, גם הפעם טלי גוטליב הוצאה מהדיון בעקבות קריאות שלה לעבר שופטים שהפריעו למהלך המשפט. אני חושבת שמה שאנחנו רואים בדיון הזה בעיקר שהוא מייצג את השסע העמוק בחברה הישראלית, גם בין ימין לשמאל, גם בין תומכי בית המשפט למתנגדיו, וגם את השחיקה הולכת וגוברת במעמד של בית המשפט בישראל.
ויש הכרעה?
לא, אין הכרעה, הדיון נסתיים לאחר כשש שעות מבלי שמתקבלת הכרעה, וגם לא ברור אם תתקבל כזאת או אם תפורסם בהמשך.
נעבור לידיעה שפורסמה בחדשות בישראל, בין הידיעות על חגיגות למיניהן. התפרסמה ידיעה על צעיר שאיבד את חייו לכאורה בגלל ויכוח על ספרי שלג בערב יום העצמאות. מה קרה שם, דנה?
אז בערב יום העצמאות, עובד פיצריה בן 21 בפתח תקווה, מבקש מקבוצה של נערים לא להטיל ספרי שלג בתוך הפיצריה, ובתגובה הם דקרו אותו. אחרי יומיים בבית חולים בלינסון, בלילה בין חמישי לשישי נקבע מותו, וזה אירוע שמעיד מאוד על יום עצמאות השנה, והוא משקף את רמת האלימות שמתפשטת בחברה הישראלית.
אנחנו נצליח לסיים עם חדשות טובות השבוע?
כן, יש לנו גם חדשות טובות, והן שוב מעולם הספורט. אז קודם כל, הג'ודוקה רז הרשקו, שהיא מדליסטית אולימפית, בפעם השנייה בקריירה שלה, זוכה השבוע בזהב באליפות אירופה. היא עושה את זה אחרי שהיא ניצחה באיפון את המתחרה הצרפתית שלה, תוך 52 שניות בלבד מתחילת הקרב, ואני מאוד ממליצה לכם למצוא את הרגע הזה ברשתות החברתיות, זה פחות מדקה וזה שווה צפייה. ואי אפשר גם להתעלם ממי שמשאיר ישראלים רבים ערים כבר לילות רבים השנה, ואנחנו מדברים כמובן על דני אבדיה, הישראלי שלנו ב-NBA, ישראל ואובססיה, אין יום שלא מדברים עליו פה בערוצי החדשות, ועכשיו כשהוא הגיע לפלי אוף עם הקבוצה שלו, הפורטלנד טריילבלייזרס, רשם הופעת חורה שוברת סטטיסטיקות וסיעים, ובמשחק השני הוא אפילו מביא את קבוצתו הפורטלנד טריילבלייזרס לניצחון על סן אנטוניו ספרס.
טוב, אין ספק שזו סיבה הרבה יותר טובה להישאר ערים בלילה מאשר טילים. אז אנחנו נסיים קטע מתוך מסיבת עיתונים שקידם עבדיה ביום העצמאות עצמו. תודה רבה, דנה.
שיהיה שבוע טוב, דקל.
ניצחון ראשון אי פעם לישראלי בפלייאוף ביום העצמאות.
נכון.
תסריט מושלם סידרת לכולם.
כן, אני רוצה לאחל לך שמח לכולם. אני שמח לייצג, אני שמח שאני עושה את זה על הבמה הזאת, וכן, הניצחון הזה בא יותר טוב ביום העצמאות.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.